אנחנו מתחילים את התוכנית שלנו עם דוד חכם, החבר שלנו, העיתונאי מרדיו קול חי, איש שס, נכון דוד, אפשר לומר?
אני מצביע שס, כן, ואני לא הכי שס.
לא, מה, לא, אתה מכיר, אתה מקורב, בוא.
מכיר, ברור.
אתה יכול למי שקצת לא בקי להסביר לנו מה זה היה?
יש, תראי, לא היה באמת דיון על מהות החוק, היה דיון פופוליסטי, משני הצדדים דרך אגב, גם משעס, גם המתנגדים בליכוד.
אז אולי נתחיל במהות החוק.
מהות החוק זה אומר שבשורה התחתונה יש עשרות ערים שאין שם רבני ערים כבר במשך שנים. ראשי הערים שלהם מתקשים לקבל החלטות בגלל מריבות פנימיות, בגלל התחייבויות קואליציוניות כאלו ואחרות. הם מתקשים לקבל החלטות לגבי מינוי של רבני ערים. עכשיו אין חולק שבכל עיר, זה מה שהיה במדינת ישראל מיום הקמתה, צריך שיכהן בה רב ראשי.
Okay.
אין חולק על הדבר הזה. רק שמה ששס בא וביקשה, בשביל לקדם את מינוים של עשרות רבנים ועשרות ערים ברחבי הארץ, שכרגע אין שם רב ראשי,
okay.
היא באה וביקשה לקחת את המושכות מראשי הרשויות שמתקשים לקבל החלטות, ולהעביר את זה להחלטת משרד הדתות. מי יושב במשרד הדתות?
שס.
שס. באו חברי הכנסת בתוך הליכוד, ותכף אני אתן לך קצת זווית ראייה אחרת ממה ששמענו בתקשורת. טלי גוטליב, משה סעדה, עמית הלוי, ועוצמה יהודית של איתמר בן גביר, ואמרו, מה פתאום? היום לא תהיה, בזמן מלחמה לא מעבירים חוק, לא לוקחים חוק כזה. שמענו, ראינו אתמול גם את תומר גלם, ראש עיריית אשקלון, וראש עיריית דימונה, בני ביטון.
ורועי לוי שלנו, ודוקורסקי שלנו, לא היו הם הרבה ראשי ערים שאמרו, בואו, עד כאן.
אוקיי, עכשיו, את יודעת, גם העד כאן שלהם היא עד כאן פוליטית, ועל זה צריך להסתכל. אני בכל אופן מכיר את הפוליטיקה הפנימית באשקלון, מכיר גם את הפוליטיקה הפנימית בערים נוספות. ראשי הערים באו וזעקו בגלל שהכוח נלקח מהידיים שלהם. כלומר, הם כבר יש להם איזה רב עיר שהם רוצים, והם לא מוכנים שימנו להם רב עיר על הראש שלהם. לכן הם זעקו, לא קשור בכלל, בכלל, בכלל למלחמה.
זאת אומרת, מה שאתה אומר במילים אחרות, תושבים יקרים, עשו עליכם שוב סיבוב, הרעיון הוא לא באמת שמישהו פה קם ומגדל ביצים, סליחה דוד, הרעיון הוא שבעצם הכוח, ראשי הערים מבקשים להשאיר את הכוח אצלם.
יש פה רעיון פוליטי לחלוטין, מצד שס, שס רוצה את הכוח אצלה, מצד ראשי הערים הם רוצים את הכוח אצלם, והסיפור זה לא המלחמה, ולא כן מתעסקים בזה בזמן מלחמה, ולא מתעסקים בזה בזמן מלחמה. זה ציניות לשמה. שאת יודעת, גם היום בבוקר דיברתי על תוכנית הרדיו שלי, שפתאום אין עיתונאים חוקרים, פתאום אין עיתונאים חופרים, שיודעים לעשות עיתונות אמיצה, לבוא ולשאול את השאלות, על מה הרי מזדעקים אותם ראשי ערים, על מה הזדעקו אותם חברי כנסת מהליכוד. הם מזדעקים בכלל שיש כאן סיפור אחר לגמרי, זה למי לתת את הכוח למנות את רבני הערים. אף אחד מהם לא עניין אותו המלחמה הזאת.
סליחה לבורות.
אף אחד מהם.
מה הכוח בלהיות רב עיר? בתור מישהי שלא משתמשת בשירותיו.
את יודעת... כוח בלהיות רב עיר, זה כמו שתשאלי מה הכוח בלהיות ראש העיר, או ראש מועצה דתי,
okay.
או כל דבר אחר.
זאת אומרת, אתה יכול לשים את המפקחי כשרות, אתה יכול לדאוג לעבודות פה, אתה יכול לדאוג לגירושים, איך קוראים לזה, רבנות, דברים שכאלה.
כמו okay. כל תחום במדינה okay. שלנו.
אוקיי, כסף וכוח וקומבינות.
הכל זה בסוף מתנקד לדבר אחד.
קומבינות.
וזה בעצם הסיפור. עכשיו, מה זה אומר שורה תחתונה אחרי שביבי ירד מהחוק? וכל זה אני מעלה שתי אופציות שהן קיימות. ואת יודעת מה? יכול להיות שזה גם מתחבר לסיפור הזה שאנחנו רואים עכשיו ממש בדקות האחרונות בין איתמר בן גביר לראש הממשלה נתניהו על זה שנתניהו מאשים אותו בהדלפות מהקבינט ובן גביר עונה לו בחזרה. יכול להיות שאנחנו בדרך להתפרקותה של ממשלת הימין.
אינשאללה.
זו אופציה.
אינשאללה.
זו אופציה אינשאללה. שהיא קיימת.
אתה יודע, אני רוצה להגיד לך, אתה יודע, אנחנו חברים. אני, אני אוהבת אותך מאוד, למרות שאתה יודע, אנחנו רחוקים מזרח כמערב. כן. אני רוצה להגיד לך שאתמול הסתכלתי על כל הפושים ועל ההידנויות ועל כל מה שקשור לרבנים, והוא מתקשר לאו, ואמרתי, רפקום, אתה יודע, אתם מדברים על חיילים שעכשיו נלחמים, יש 120 חטופים, תראה כמה מילים נשפחו על הדבר הזה.
וזה נכון, וזה עצוב מאוד, אבל שבואי לא נשלט עצמנו, גם אם הממשלה הזאת פה, תקום ממשלה אחרת, כל ממשלה שלא תקום פה, אנחנו עם כזה שמתמקדים לצערי אני אומר, לא כל העם, כן, אבל הפוליטיקה מתמקדת בפוליטיקה, ופחות בדברים שבאמת חשובים
אז אני אז אני רוצה לשאול אותך שאלה נוספת, כי אני אתמול העליתי את זה, שאלתי את רועי לוי, הוא אמר שהוא רחוק מלפרשן את אריה דרעי. יש מצב, דיברנו על זה כמה פעמים, הישועה אולי תבוא מכיוון אריה דרעי. יש מצב שדרעי ידע שזה יעשה כזה בלגן ולחץ ואיומים, כדי להיות זה ששובר את הכלים, אבל עם סיבה?
אני אענה לך את זה בצורה מאוד ברורה. אין לאריה דרעי, אחרי מה שקרה לו בשנות ה-90 עם הסכם אוסלו, ואין למשה גפני וגולדקנופ וכל חברי הכנסת החרדים והמפלגות החרדיות שום צ'אנס ללכת עם מפלגות השמאל ולהקים ממשלה שהיא לא ממשלה ימנית. אין להם צ'אנס לעשות את זה, ואני אסביר גם למה. כי מי שמכיר את החברה החרדית, הציבור החרדי והדתי הלך בצורה מאוד מאוד קיצונית ימינה. הם לא נמצאים בשמאל, הם לא נמצאים במרכז, הם נמצאים בצד הימין של המפה הפוליטית. עכשיו, ש"ס לא תרצה לשלם את המחיר הזה. יהדות התורה, עם כל הכפיפות שלה למועצות גדולי התורה, והם עושים לביבי כעת נו-נו-נו בנושא חוק הגיוס, אין להם שום אלטרנטיבה. עכשיו אני אומר לך גם יותר מזה. אם הרי מתפרקת הממשלה הזאת, מתפזרת הממשלה הזאת, והולכים לבחירות, ומי שנצח זה גוש המרכז שמאל, קרי יאיר לפיד ובני גנץ ואביגדור ליברמן. למה שהם יצטרכו את המפלגות החרדיות? על מה, על איזה, על מה הם ישלמו מחיר כל כך כבד וגבוה למפלגות החרדיות? אז מה עונים לי על זה? אומרים, נתניהו לא יכול לקיים ממשלה בלי המפלגות החרדיות, ומפלגות המרכז שמאל, גם הן לא יכולות להקים ממשלה ללא המפלגות החרדיות. אבל לפני שנתיים ראינו, גם ראינו, שהם הקימו ממשלה כן. ללא המפלגות החרדיות.
וברוך השם, שום דבר לא רעת פה. זאת אומרת שהכסף, הכוח, הקומבינות, הם אלו שישאירו את אותם נבחרי ציבור במקומם, ולא באמת...
זה נכון, אגב, לכל המפלגות.
לא,
לכל המפלגות.
חלילה, אני לא בא, אתה יודע, אני מבחינתי אין שם כמעט מישהו ששווה להשאיר. בגלל זה גם אני מתבאסת על השרים של ש"ס. בוא, אתה יודע, הם עובדים חבל על הזמן, הם מקבלים קומפלימנטים מימין, משמאל, ממרכז, הם באמת נותנים עבודה.
נו, וזה עזר להם עכשיו בחוק הרבנים?
אז זה מה שאני אומרת. בסוף על זה אתם נופלים? על חוק הרבנים?
צריך להבין שזה חשוב לש"ס, זה בעניין שלהם, כמו שחשוב לבן גביר להיות בקבינט המלחמה. כמו שחשוב לליכוד דברים אחרים, כמו שחשוב ליאיר לפיד נושאים אחרים. יש לכל מפלגה, זה אנחנו, זה מה שאני בא לומר לך, זה לא ישתנה. גם אם תוחלף הממשלה הזאת, תיבחר ממשלה אחרת, אוקיי, נניח, ונתניהו גם יפרוש מהחיים הפוליטיים. שום דבר כאן לא ישתנה ברמה הפוליטית. לעד זה יהיה ככה, וזה מייאש, וזה מסביר לך גם למה הצעירים לא מתחברים היום לפוליטיקה.
Okay.
יש לזה סיבה, זה לא סתם בא בחלל ריק.
ואם תקום, נניח, מפלגת ימין חדשה, אתה יודע, כמו שמדברים בנט וכאלה, דרעי כן יכול ללכת איתם.
נו, אז מפלגת ימין חדשה יכולה להקים ממשלה ללא הליכוד של בנימין נתניהו?
Hopefully כן.
עם מפלגות מהמרכז שמאל.
תגיד, אבל חכם, הרי בסופו של דבר, אם יהיה פה מישהו באמת, באמת חכם, הוא יסביר לאנשים שכשאתם באים לקלפי, תפסיק, צאו מזה מהימין ושמאל ומהמרכז. בואו שנייה נדבר מהות, כמו שאתה אמרת קודם. בואו שנייה נדבר על הדברים החשובים באמת. ביטחון, כלכלה, חינוך. בואו נדבר על הדברים האלה.
אני לא נעים לי לומר לך, את יודעת, אני כבר בן 43 היום. מתבגר לתוך זה שלצערי הרב, בסוף בסוף הפוליטיקה היא מסואבת. וזה המשחק שלה. וככה היא קיימת. ולצערי הרב, אני אגיד לך את הכותרת שלי מכל מה שאני מביא, לא למדנו כלום ממה שקרה לעם ישראל. וממה שעוד צפוי לנו בצפון, אנחנו עוד לא התחלנו שם, לא למדנו שום דבר, חזרנו מהר מאוד לסנוע, לריב, להתווכח ויכוחים פוליטיים שהם כאילו ענייניים, אבל בסוף בסוף הכל 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 פוליטיקה, הכל.
דוד חכם, עיתונאי, חרדי, רדיו קול חי, מקורב לשס, אני מודה לך על על הדברים, על האמת. אתה יודע מה? תכלס, על האמת.
תודה, אינבר. תודה, צהריים טובים לך ולמאזינים.
ביי, שקר.